שלום וברכה, נלמד את השיעור היומי ברמב״ם, ואנחנו עוסקים בספר אהבה בהלכות קריאת שמע, בפרק השלישי ובו 19 הלכות. הלכה א', הקורא את שמע, רוחץ ידיו במים קודם שיקרא, אף על פי שאין ידיו מלוכלכות, מצווה עליו לרוחצן, שכן ידיים עסקניות הן, ושם הנגעו במקומות המחוסים בגוף או בדבר מזוהם. הגיע זמן קריאתה ולא מצא מים קודם שיקרא, לא יאחר קריאתה וילך לבקש מים, אלא מקנח ידיו באפר או בצרור באבן או בקורה, העץ שעושים ממנו התקרה, וכיצא בהם וקורא. ואין המים מעכבים, כי לא כתוב ארחץ במים, אלא ארחץ בניקיון בכל דבר שהוא מנקה. הלכה ב', אין קוראים לא בבית המרחץ ולא בבית הכיסא, אף על פי שאין בו צועה, ולא בבית הקברות, ולא בצד המת עצמו, משום שנאמר, לועג לרש חרף עושהו, והקורא בבית הקברות כאילו לועג למתים שאינם יכולים לקרוא. ואם הרחיק 400 מן הקבר או מן המת, מותר לקרות, וכל מי שקרא במקום שאין קוראים בו, חוזר וקורא, כי מכיוון שהוא עבר על דברי חכמים, כנסו הוא לחזור ולקרוא, ואפילו היה שוגג, כדי שיזהר בפעם אחרת. הלכה ג', בית הכיסא החדש שהוכן ועדיין לא נשתמש בו, מותר לקרוא את קריאת שמע לנגדו, אבל לא בתוכו. מרחץ החדש שלא רחץ בו אדם מעולם, מותר לקרוא בתוכו, הועיל ולא הייתה בו זוהמה מעולם, וגם שמו אינו מגונה כל כך. היו שני בתים, זימן אחד מהם לבית הכיסא, ואמר על השני וזה, הרי השני ספק אם הזמינו לכך לבית הכיסא, אם לא, כי אפשר שיתכוון לומר, וזה לתשמיש אחר. לפיכך אין קוראים בו לכתחילה, ואם קרה, יצא. כי הועיל והזמנה גרדה אינה מועילה אלא מדי רבנן, לא החמירו בספק הזמנה. אמר גם זה, הרי שניהם מזומנים ואין קוראים בהם. חצר המרחץ, והוא המקום שבני אדם עומדים בו לבושים, מותר לקרות בו קריאת שמע. מכיוון שאין בני אדם עומדים שם עירומים, אין ערוות דבר נראית שם. ואתה קורא בו והיה מחנך הקדוש. הלכה ד' ולא קריאת שמע בלבד, אלא כל עניין שהוא מדברי הקודש, כגון דברי תורה ותפילה, אסור לאומרו בבית המרחץ ובבית הכיסא, ואפילו אמרו בלשון חול. ולא לאומרו בלבד, אלא אפילו להרהר בליבוד בדברי תורה, בבית הכיסא ובבית המרחץ, ובמקום התינופת, והמקום שיש בו צועה או מרגליים, אסור. אמרו במסכת ברכות, כל הקורא דברי תורה במקומות המתונפים, עליו הכתוב אומר, כי דבר השם בזה. הלכה ה', דברים של חול מותר לאומרם בלשון קודש בבית הכיסא, ומידת חסידות היא להחמיר. שלא לומר בבית הכיסא אפילו דברים של חול בלשון הקודש. וכן הכינויים, השמות שמשבחים בהם את השם על דרך הכינוי בלבד, ואינם שמותיו המיוחדים, כגון רחום וחנון, ונאמן וכיוצא בהן, מותר לאומרן בבית הכיסא, אבל השמות המיוחדים, והם השמות שאינם נמחקים, שעשו למוחקם, ושבעה שמות הם שאינם נמחקים, שם הוויה, יוד קי וו קי, או אדני, קל, אלוקה, אלוקים, אקיה, שין דלת יוד, צבקות. אסור להזכירם בבית הכיסא. ובבית המרחץ, ישן, ואם נזדמן לו להפריש מן דבר האסור בבית המרחץ, או בבית הכיסא, כגון שחברו רוצה לעשות שם דבר איסור, והוא רוצה להרחיקו מזה, מפריש, כפי שמסופר במסכת שבת, מעשה בתלמידו של רבי מאיר, שנכנס אחריו לבית המרחץ בשבת, וביקש להדיח הקרקע. אמר לו, אין מדיחין, שמא ישווה את הגומות שברצפה, והתחייב משום חורש. מכאן רואים שגם בבית המרחץ לא נמנע רבי מאיר, מלהורות לתלמידו דין בענייני שבת, כדי להפרישו מאיסור. ואפילו בלשון קודש ובענייני קודש, כרבי מאיר שהורה לתלמידו עניין קודש ובלשון הקודש, מותר להפריש בבית המרחץ. הלכה וב, צועת האדם בצועת כלבים וחזירים, בזמן שיש בתוכן אורות, וזה הכוונה על צועת כלבים וחזירים, שנוהגים לתת אותם באורות בשעת עיבודם, ואז ריחה רע, אבל צועת אדם שריחה רע בכל אופן, אפילו בלא אורות, אסור לקרות שמה כנגדה. וכל צועה שריחה רע, כגון אלו, צועה אדומה של תרנגולין, אסור לקרות קריאת שמה כנגדן, וכן כנגד מי רגליים של אדם, אבל מי רגליים של בהמה קורין כנגדם, שאין רחם רע, ולא מצינו להם איסור בשום מקום. קטן שלא יכול לאכול כזית דגן, בכדי שיוכל הגדול כשלוש ביצים דגן, בתוך שיעור הזמן, אין מרחיקים לא מצועתו ולא ממי רגליו, והטעם שאין רחם רע. הלכה זין, הייתה צועה יבשה כחרס, אסור לקרות כנגדה, אף על פי שנתייבשה כבר כחרס, עדיין שם צועה עליה. ואם הייתה יבשה יותר מחרס, עד שאם זרקה, תתפרך, תשבר לשברים רבים, הרי כאפר הוא מותר לקרות כנגדה. ודווקא שאין לה ריח רע, שאם לא כן, הרי כריח שיש לו עיקר, ואסור לקרוע על ידו. מרגליים שנבלעו בקרקע, אם היו מרטיבים היד, אסור לקרות כנגדם. ואף על פי שאין בהרטבה הזאת, תופח על מנת להטפיח, זאת אומרת ללחלך. כלומר, שיד זו נרטבת, אין בה כדי להרטיב גם אחרים, אסור לקרוא כנגדם. ואם לאו, מותר. אף על פי שרישומם ניכר בקרקע. מלאכה חד, כמה הרחיק אדם מצועה וממי רגליים ואחר כך יקרא? 400. במה דברים אמורים? בזמן שהם לאחוריו או מצידיו. אבל אם היו כנגד פניו, מרחיק מהם עד שלא יראה אותם, ואחר כך יקרא. וראוי להעיר שמה שמתיר הרמב״ם בהחקת 400 בזמן שהם מצידיו, אינו אלא כשאי אפשר לו לסלקם לאחוריו על ידי הליכה לפניו, כגון שנער שוטף לפניו. אבל כשאפשר, הרי הם כלפניו וצריך להחיק מהם כמלוא עיניו. הלכה ת' במה דברים אמורים שצריך להתרחק מהם? כשהיה עמהם בבית במקום שווה, אבל אם היה שם מקום גבוה מהם 10 טפחים, או נמוך מהם 10 טפחים, יושב בצד המקום וקורא. ואפילו כשהם בבית אחד עמו, הרי הם כברשות אחרת. שהרי נפסק ביניהם, והוא ובלבד, שלא יגיע לו ריח רע. ולפי זה כשהוא מתפלל בביתו, הוא מריח ריח רע ממקום אחר, צריך הוא להפסיק בתפילתו ולשעות, לחכות עד שיעבור הריח. וכן אם קפה כלי על הצועה או על מימי רגליים, אף על פי שהם עמו בבית, הרי אלו כקבורים, מכיוון שהם לחוסים, ומותר לקרות כנגדם. הלכה היוד, היה בינו ובין הצועה מחיצה של זכוכית, אף על פי שהוא רואה אותה מאחורי הזכוכית, מותר לקרות בצידה, שאין הדבר תלוי בראייה אלא בכיסוי. נתן רבית מים לתוך מי רגליים של פעם אחת, ולשתי פעמים 2 רביעיות, מותר לקרות עמהם בתוך 4 אמות, ואפילו קדמו המים למי הרגליים, אין הם מבטלים אותם בפחות מרביעית. תמיד צריך שיהיה שיעור רביעית במים. רביעית הכוונה לרביעית הלוג, והיא כשיעור ביצה וחצי. הלכה י' א', הייתה צועה בגומה, עומד בסנדלו על הגומה וקורא, שהרי מחוסה על ידי סנדלו, והוא ובלבד שלא יהיה סנדלו נוגע בה, שסנדלו נידון כמלבושו. הייתה כנגדו צועה מעוטה ביותר כמו טיפה, רוקק עליה רוק עבה עד שתתכסה וקורא, ודווקא לאלתר כשהרוק בעוביו, אבל לאחר שהרוק נבלע בצועה הרי מגולה ואסור לקרוא בצידה. הייתה נטישת התפשטות צועה על בשרו, או ידיו מטונפות מבית הכיסא, ולא היה להן ריח רק כלל מפני קוטנן או יבשותן, מותר לקרות, לפי שאין להם ריח רע. ורמז לזה, כל הנשמה תהל אליה, הפה והחותם, איברים הנושמים, בכלל העילול, ולא שאר האיברים. אבל אם הייתה במקומה, בפיית הבת, אף על פי שאינה נראית כשהוא עומד, הועיל ונראית כשהוא יושב, אסור לקרות עד שיקנח יפה יפה, מפני שהצועה לחה, ויש לה ריח רע, וכמה גאונים אמרו שאסור לו לקרות אם היו ידיו מטונפות, וכך ראוי לעשות. שאף על פי שמצד הדין אין לאסור הקריאה בשעה שידיו מטונפות, הואיל ואין להם ריח רע, בכל זאת מגונה הוא לקרוא קריאת שמע בידיים מטונפות. וחזל במסכת ברכות צמחו על הפסוק, קל עצמותי תאמרנה, השם מי כמוך. כלומר, גם האיברים שאינם נושמים כמו הפה והחותם, צריכים להיות תאורים ונקיים בשעת קריאתנו אל השם. הלכה י"ב, ריח רע שיש לו עיקר שצועה מונחת שם ומעלה ריח רע, מרחיק ארבע אמות כשהיא מחוסה, וקורא אם פסק הריח. ואם לא פסק הריח, מרחיק עד מקום שפסק הריח, ושאין לו עיקר, כגון מי שיצא ממנו רוח מלמטה, מרחיק עד מקום שיחלה הריח וקורא. אבל אינו צריך להרחיק ארבע אמות ממקום שפסק הריח. גרף של ראי ועבית של מיני רגליים, שניהם כלי חרסיהם, אסור לקרות קריאת שמע כנגדם, ואף על פי שאין בהם כלום ואין להם ריח רע, מפני שהם כבית הכיסא, הועיל והם מיוחדים לכך, ואפילו מיתן לתוכם רבית מים אינה מועילה כדין כל בית כיסא. ואם הם של זכוכית או של מתכת, אותם כלים, ורחוצים יפה ואין בהם ריח רע, מותר לקרות קריאת שמע בצידם. הלכה י' ג' צועה עוברת כגון שהייתה שעתה על פני המים, אסור לקרות כנגדה, עד שיעבירו על אחוריו ארבע אמות, ופי חזיר כצועה עוברת דמי, דומה, ואסור לקרות כנגדו, עד שיעברו ממנו ארבע אמות, מפני שפיו של החזיר מלוכלך תמיד בצועה. ושם הגמרא הוסיפו, אפילו הוא עולה מן הנהר, כלומר אף על פי שרק עכשיו הוא התרחץ בנהר, אסור לקרוא כנגדו, מכיוון שפיו מלוכלך תמיד, יש לו דין של גרף של ראי הנידון כבית הכיסא. הלכה י' היה קורא והגיע למקום התינופת, מקום צועה או מי רגליים, לא יניח ידו על פיו שיקרא בלחש ויקרא, אלא יפסיק עד שיעבור מאותו מקום. וכן הקורא שיצתה ממנו רוח מלמטה, יפסיק עד שיחלה באושה, עד שיחלה ריחה הרע, וחוזר לקריאתו. וכן בדברי תורה, יצתה רוח מחברו, אף על פי שמפסיק לקריאת שמע, אינו פוסק לדברי תורה. והטעם, כי בדברי תורה אי אפשר לו לעזוב את בית המדרש וללמוד בחוץ, אבל בקריאת שמע יצא לחוץ ויקרא. הלכה תדבב, היה קורא קריאת שמע בבית, ונסתפק לו, אם יש שם צועה או ממי רגליים, או אין שם, הרי זה מותר לקרות, כי סתם בית הוא בחזקת נקי. היה קורא בהשפעה ונסתפק לו אם יש שם צועה או אין שם, לא יקרא עד שיבדוק, שחזקת ההשפעה שהיא מקום התינופת. אבל ספק מרגליים, אפילו בהשפעה, מותר לקרות. והטעם, כי לא אסרה תורה לקרות בצד מרגליים, אלא כנגד עמוד הכילוח בלבד. זאת אומרת בשעת זרימת השתן, ככתוב, ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שם מחוץ, כלומר, לא נאמר בהם בני רגליים כיסוי, אלא יציאה לחוץ, כדי שלא יקראו אחרים כנגד עמוד הכילוח. הלכת את זין, כשם שאסור לקרות כנגד צועה אומר רגליים, עד שהחיק כך אסור לקרות כנגד הערבה, משום שנאמר, והיה מחנך הקדוש, ולא יראה בך ערבת דבר, ושב מאחריך, עד שיחזיר פניו. אבל אינו צריך להרחיק ארבע אמות כמו בצועה, כי לא הקפידה התורה אלא על הראייה בלבד. ולפי זה, אם עצם עיניו או בלילה, או סומה שאינו רואה את הערבה, מותר לקרות קריאת שמע כנגדה, מה שאין כן בצועה. אפילו כשאינו רואה אותה, כגון שעוצם עיניו וכדומה, אסור לקרות כנגדה כל זמן שהמקום מלוכלך, אין אתה קורא בו והיה מחנך הקדוש. אפילו גוי או קטן, לא יקרא כנגד ערוותם, שהייתי יכול לומר, אויל, ובשר חמורים בשרם, דינם כשאר בעלי חיים. כמה שמלן משמע לנו שאסור, וזה מכוון אל העמים הפראיים, השוכנים בנקיקי הסלעים והולכים ערומים כחייתו שדה. אפילו מחיצה של זכוכית מפסקת, הואיל והוא רואה אותה, אסור לקרות עד שהחזיר פניו. וכל גוף האישה ערווה, לפיכך לא הסתכל בגוף האישה כשהוא קורא, ואפילו אשתו, ואם היה מגולה טפח מגופה, ממקום שדרכו להיות מחוסה, לא יקרא כנגדה. ודווקא באשתו צריך טפח, אבל באישה אחרת אפילו פחות מטפח, נקרא ערווה ואסור לקרות כנגדה. הלכה י' זין, וכשם שהוא אסור כנגד ערוות אחרים, כך הוא אסור לקרות כנגד ערוותו, ולא יקרא כשהוא ערום עד שיחסה ערוותו. הייתה חגורה של בגד או אור או סק על מותניו, הוא מחוסה ממותניו ולמטה, אף על פי ששאר גופו ערום, מותר לו לקרות קריאת שמע. והוא שלא יהיה עקבו נוגע בערוותו, כשהוא יושב ורגליו מקופלות תחתיו, והוא עדין השאר עבריו שלא יגעו בבשרו בעת קריאתו. היה ישן בתליתו והיה ערום, חוצץ בתליתו מתחת ליבו וקורא. שאם הוא לא יפסיק בתלית שלו מתחת ליבו, הרי ליבו רואה את הערווה ואסור. ודווקא הלב, משום שמצינו בלב לשון ראייה, כמו שכתוב בקהלת, וליבי ראה הרבה חוכמה. אבל לא יחוץ צברו ויקרא, מפני שליבו רואה את הערווה ונמצא כמי שקורא בלא חגורה. הלכה יותחת חי, שניים שהיו ישנים בתלית אחת, כל אחד מהם אסור לקרות, אף על פי שיחסה מתחת ליבו, ולא יהיה ליבו רואה את ערוות עצמו, עד שתהיה תלית מפסקת ביניהם, עד כדי שלא ייגע בשר זה, בבשר זה ממותניו ולמטה, שאם לא כן, הרי בשר זה נוגע בזה, ויבואו לידי ירהור עבירה. ואם היה ישן עם אשתו או בניו, ובני ביתו הקטנים, שהוא רגיל בהם ולא יביאו לידי ירהור, הרי גופם כגופו, ולא מרגיש מהם. לפיכך, אף על פי שבשרו נוגע בהם, מחזיר פניו וחוצץ מתחת ליבו, שלא יהיה ליבו רואה את ערוות עצמו, וקורא. הלכה יוטט, עד מתי הם קטנים לעניין זה? עד שיהיה זכר בן 12 שנה ויום אחד, והנקבה בת 11 שנה ויום אחד, שעד אז לא באו לכלל ביאה, ואין אדם מתאווה להם, והוא... שתהיה תבניתם כתבנית גדולים, שדיים נכונו ושערך צימח. משון הכתוב, והוא השיער גדל במקום הערווה, והוא מהווה סימן נערות לבת וסימן גדלות לבן. ואחר כך, לא יקרא עד שתפסיק תלית ביניהם, אבל אם עדיין לא היו שדיים נכונו ושערך צימח, קורא עמהם בקירוב בשר ולא צריך הפסק. עד שיהיה הזכר בן 13 שנה ויום אחד, והנקבה בת 12 שנה ויום אחד. כי מגיל זה ואילך נקראים הם בנדון דידן גדולים, ואפילו כשאינם מפותחים בגופם, ולא הביאו סימני נערות. עד כאן מהשיעור היומי בספר אהבה, הלכות קריאת שמע, פרק השלישי. שלום וברכה, נלמד כעת את השיעור היומי ברמב״ם. ואנחנו עוסקים בספר אהבה בהלכות קריאת שמע בפרק הרביעי. ובו שמונה הלכות. הלכה א', נשים ועבדים כנענים שנמכרו לישראל ומחויבים בכל המצוות שאנשים חייבות בהן, וקטנים הפחותים מי' ג' שנה, פטורים מקריאת שמע. והטעם שנשים ועבדים פטורים מקריאת שמע, מפני שמצוות קריאת שמע נוהגת רק בשעות ידועות מן היום, וכל מצוות עשה שהזמן גרמה, נשים ועבדים פטורים ממנה. ומלמדים את הקטנים לקרותה בעונתה, ומברכים לפניה ולאחריה כדי לחנכם במצוות. אף על פי שמן התורה אין הקטנים בכלל המצוות, אבל מדברי סופרים הוא לחנכם במצוות. מי שהיה ליבו טרוד ונחפז לדבר מצווה, פטור מכל המצוות, שכן הלכה היא העוסק במצווה, פטור מן המצווה. ומקריאת שמע, אף על פי שחשובה מאוד, שיש בקבלת עול מחות שמיים. לפיכך, חתן שנשא בתולה, פטור מקריאת שמע עד שיבוא עליה, לפי שאין דעתו פנויה, שמה לא ימצא לה בתולים. והרי הוא כתרוד לדבר מצווה. ואם שעה עד מוצאי שבת, שהוא כבר היום החמישי לנשואיו, שהרי זמן נישואיהם היה ביום רביעי, כדברי המשנה, בתולה נישאת ליום הרביעי, ולא בעל, חייב לקרות ממוצאי שבת ואילך, שהרי נתקררה דעתו וליבו גס בה, מתוך שנתרגל בה, אף על פי שלא בעל. הלכה ב', אבל הנושא את הבעולה, אף על פי שעוסק במצווה, חייב לקרות, רואיל ואין לו דבר שמבלבל דעתו, שהרי אינו מחשב על עסק בתולים, וכן כל כיוצא בזה. הלכה ג', מי שמת לו מת, שהוא חייב להתאבל עליו, כגון אחד מששת קרוביו המנועים בפרשת אמור, פטור מקריאת שמע עד שיקברנו, מפני שאין דעתו פנויה לקרות. כלומר, אפילו כשיש מי שישתדל בכל צורכי המת, פטור רעבל מקריאת שמע, כי אין דעתו מיושבת עליו מפני אבלו. ואם היה משמר את המת, אף על פי שאינו מתו, פטור מקריאת שמע, משום שעוסק במצווה, פטור ממצווה אחרת. ואם היו השומרים שניים, האחד משמר, והשני נשמט, מסתלק למקום אחר, וקורא, שאסור לקרוא בתוך ארבע אמות של מת, משום לועג לרש, וחוזר ומשמר, ונשמט האחר וקורא, וכן החופר קבר למת, פטור מקריאת שמע. הלכה ד', אין מוציאים את המת לקוברו סמוך לזמן קריאת שמע, שלא התבטלו מקריאת שמע בזמנה, אלא אם כן היה אדם גדול, הואיל ואדם חשוב הוא, אין כבודו שהתעסקו בשום דבר, ואפילו בקריאת שמע, עד שיקברו בכבוד. ואם התחילו והוציאו, והגיע זמן הקריאה, והם מלווים את המת, כל שיש למיטה צורך בהם, כגון נושאי המיטה וחילופיהם, וחילופי חילופיהם, רגילים היו להתחלף בנסיעת מיטת המת, שהכל חפצים לזכות בה, בין שהיו לפני המיטה, בין שהיו לאחר המיטה, פטורים. ושאר המלווין שאין למיטה צורך בהם, אלא הם מלווים את המת משום כבודו בלבד, חייבין. הלכה A, היו עוסקים בהספד, והגיע זמן קריאת שמע, בזמן שהמת מונח לפניהם, נשמטים אחד אחד וקוראים, אבל לא כולם בבת אחת משום כבוד המת, וחוזרים להספד. אין המת מוטל לפניהם, כגון שהמת בבית אחר ומספידים אותו כאן, או שהיה המת נתון באותו החדר לצד אחר, כל העם קוראים קריאת שמע, ואבל יושב ודומם. בגמרא אמרו שאבל מצדיק עליו את הדין ואומר, צדיק אתה השם על כל הבא עליי, ירצון לפניך שתגדור את פרצותיי ואת פרצות כל עמך ישראל ברחמים. ואבל יושב ודומם לפי שאינו חייב לקרות עד שיגבור את מתו. הלכה ו, קברו את המת וחזרו האבלים לקבל תנחומים, וכל העם הולכים אחריהם ממקום הקבר למקום שעומדים בו האבלים, לעשות שורה לקבל תנחומים, שהעם עומד בשורה מכאן ומכאן, והאבל עובר ביניהם ומנחמים אותו. אם יכולים העם להתחיל ולגמור אפילו פסוק אחד, קודם שיגיעו לשורה, יתחילו, ואם לאו, לא יתחילו, אלא ינחמו את האבלים. שתנחומי אבלים מצווה מן התורה היא, ובכלל גמות חסדים היא, שגומל חסד לחיים ולמתים כאחד. ואחר שיפטרו מהם יתחילו לקרות. ומדברי הרמב״ם משמע שאין הדברים אמורים, אלא כשיש עוד שעות לקרות. אבל אם אין עוד שעות לקרות, יתחילו בכל אופן, כיוון שעדיין לא התחילו במצוות תנחומים. בני האדם העומדים בשורות, בשורה הפנימיים, שהם רואים פני האבלים, פטורים מקריאת שמע. והחיצונים, הואיל ואינם רואים את האבלים, חייבים בקריאת שמע במקומם. הלכה זין, כל מי שהוא פטור מלקרות קריאת שמע, אם רצה להחמיר על עצמו לקרות, קורא. והוא שתהיה דעתו פנויה עליו. כמו שמצינו ברבן גמליאל, שקרא בלילה הראשון שנשא אישה, ואמר לתלמידיו שאירו אותו על כך, איני שומע לכם לבטל ממני מלכות שמיים אפילו שעה אחת. אבל אם היה זה הפטור מלקרות מבוהל, בלתי מיושב, אינו רשאי לקרות עד שתתיישב דעתו עליו, כדי שיוכל לקרוא קריאת שמע בכוונה. הלכה אחת, כל התמאים חייבים בקריאת שמע. ומברכים לפניה ולאחריה, והם בתומעתם, אף על פי שאפשר להם לעלות מתומעתם בו ביום על ידי טבילה במקווה מים, כגון הנוגעים בשרץ או בנידה וזווה ומשכבן וכיוצא בהן, כגון הנוגע בזב או בתממת שמיד אחרי טבילתם נטהרים, בכל זאת מותרים לקרוא בדברי תורה בו תומתם עליהם, שהרי אפילו זווים ומצורעים עצמם קיבלו את התורה בהר סיני. ועזרה ובית דינו תקנו שלא יקרא בדברי תורה בעל קרי לבדו בעל מקרה לילה, והוציאו מכלל שער התנאין המותרים לקרוא, עד שיתבול, כי בעל קרי אין תומתו בא לו, אלא מתוך קלות ראש וזכות הדעת, לפיכך גזו עליו. ולא פשטה תקנה זו בכל ישראל, ולא היה כוח ברוב הציבור לעמוד בה, לפיכך בטלה, זאת אומרת היא בטלה מעצמה ולא שביטלו את הבית דין. שהרי אין בית דין יכול לבטל את דברי בית דין חברו, אלא אם כן הוא גדול ממנו בחוכמה או במניין. וכבר נהגו כל ישראל לקרות בתורה ולקרות קריאת שמע, והם בעלי קראים. ואין זה סותר לדברי הרמב״ם שאסור לקרות שמע, וכן לערר בדברי תורה במקומות המתונפים, כי שם מדובר בדבר נמאס המונח לעינינו, או שאנו מרגישים ברכו הרע, ויש בזה משום ביזיון שומעים דברי תורה שם. אבל תומעת התמאים אמורה כאן, איננה דבר מורגש ומוחש, אלא דבר עיוני הוא, שאיש זה תמה הוא מצד גזירת התורה, לפי שאין דברי תורה מקבלים תומעה, אלא עומדים בתהורתם לעולם, שנאמר הלא כל דברי כאש נאום השם. מה אש אינה מקבלת תומעה, אף דברי תורה אינם מקבלים תומעה. בגמרא מסכת ברכות, ואמרו שם מעשה בתלמיד אחד, שהיה מגמגם, לא ביטא את תלמודו בצחות, כי בעל קרי היה, למעלה מרבי יהודה בן בטרה. אמר לו, בני, פתח פיך ויעירו דבריך, שאין דברי תורה מקבלים תומעה. עד כאן השיעור היומי בספר אהבה, הלכות קריאת שמע, פרק הרביעי. שלום וברכה, אני מעמד כעת את השיעור היומי ברמב״ם, ואנחנו עוסקים בספר אהבה, בהלכות תפילה וברכת כהנים. יש בכללן שתי מצוות עשה. א', לעבוד את השם בכל יום בתפילה, ב', לברך כהנים את ישראל בכל יום. וביאור שתי מצוות אלו בפרקים אלו. פרק ראשון, ובו 10 הלכות. הלכה א', אומר הרמב״ם, מצוות עשה להתפלל בכל יום, שנאמר, ועבדתם את השם אלוקיכם. זו קריאת שמע ותפילה. מפי השמועה למדו איש מפי איש עד למשה רבנו, שעבודה זו היא תפילה, שנאמר ולעובדו בכל לבבכם. אמרו חכמים, איזו היא עבודה שבלב, זו תפילה, המביעה את רחשי הלב של האדם ושפך שיחו לפני קונו. הלכה ב', ואין מניין התפילות שבכל יום מן התורה, ואין משנה התפילה, נוסח התפילה הזאת, מן התורה, אלא באיזה נוסח שיזדמן לו לאדם, יתפלל. ואין לתפילה זמן קבוע מן התורה, לומר שעה זו זמן תפילה הוא, וכשעברה השעה עבר זמנה, אלא כל השעות קשרות לתפילה. לא כקריאת שמע שזמנה קבוע בשוכבך ובקומך, אבל חכמנו זכרונם לברכה קבעו זמנה, כמו ששנינו בתוספתא מסכת ברכות, כשם שנתנה תורה קבע לקריאת שמע, כך נתנו חכמים קבע לתפילה. ולפיכך, הועיל ואין לתפילה זמן קבוע, נשים ועבדים שהם פטורים מכל מצוות עשה שהזמן גרמה, חייבים בתפילה, לפי שהיא מצוות עשה שלא הזמן גרמה, כי מן התורה תמיד זמנה היא. אלא חיוב מצווה זו כך הוא, שיהיה אדם מתחנן ומתפלל בכל יום, ומגיד שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך שואל צרכיו שהוא צריך להם בבקשה ובתחינה. דרש רבי שמלאי, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל, יבקש צרכיו, ואחר כך נותן שבח והודיה להשם על הטובה שהשפיע לו, כל אחד לפי כוחו, לפי כוח השגתו ויכולתו. הלכה ג', אם היה רגיל שיש לו לשון לימודים לדבר צחות, מרבה בתחינה ובקשה, ואם היה ערל שפתיים, כלומר שאינו רגיל לערוך תפילות ותשבחות, מדבר כפי יכולתו ובכל עת שירצה, וכן מניין התפילות, כל אחד כפי יכולתו. יש שמתפלל פעם אחת ביום, ויש שמתפללים פעמים הרבה, והכל יהיו מתפללים נוכח המקדש שיעמוד בתפילה, כשפניו מכוונים לאותה רוח שבית המקדש עומד שם, בכל מקום שיהיה. בין שיהיה בארץ, בין שיהיה בחוץ על הארץ, או בין שיהיה במדבר, בין שיהיה בגלגל, ובין שיהיה בירושלים, לעולם התפללו נכחו. וכן היה דבר תמיד, שהיה כל אחד מתפלל כפי יכולתו, ממשה רבנו ועד עזרא, שהיו מדברים בלשון הקודש ובקיאים בה. הלכה ד', כיוון שגלו ישראל בימי נבוכדנצר הרשע, נתערבו בפרס ויוון, ושאר האומות ישבו בקרבם, ונולדו להם בנים בארצות הגויים, ואותם הבנים התבלבלה שפתם, והייתה שפת כל אחד ואחד מעורבת מלשונות הרבה, וכיוון שהיה מדבר, אינו יכול לדבר כל צורכו בלשון אחת, אלא בשיבוש, שנאמר ובניהם חצי מדבר אשדודית, ואינם מכירים לדבר יהודית, וכלשון עם ועם, ומפני זה כשהיה אחד מהם מתפלל, תקצר לשונו לשאול חפציו, או להגיד שבח הקדוש ברוך הוא בלשון הקודש, עד שיערבו עמה לשונות אחרות. וכיוון שראה עזרא ובית דינו כך, עמדו 120 זקנים, ובהם כמה נביאים, ותקנו להם 18 ברכות על הסדר, לפי סדר המקראות, להקדים המוקדם ולאחר המאוחר. שלוש ראשונות שהן אבות, גבורות וקדושה, שבח להשם, ושלוש אחרונות שהן עבודה, הודעה ושים שלום, הודיה. ואמצעיות יש בהן שאלת כל הדברים, שהן כמו אבות, הן כמו הדברים העיקריים. לכל חפצי איש ואיש ולצורכי הציבור כולם, כדי שיהיו ארוחות בפי הכל וילמדו אותם במהרה. ותהיה תפילת אלו העילגים שאינם יכולים להביע בקשתם כראוי, תפילה שלמה כתפילת בעלי הלשון הצחה. ומפני עניין זה דקנו כל הברכות והתפילות מסודרות בפי כל ישראל, כדי שיהיה עניין כל ברכה ארוך בפי העילג. הלכה ה' וכן תקנו אנשי כנסת הגדולה, שיהיה מניין התפילות כמניין הקורבנות, שתי תפילות בכל יום כנגד שני תמידין, שהקריבו במקדש שניים ליום, עולה תמיד, אחד בבוקר והשני בין הארבעים, וכל יום שיש בו קורבן מוסף, כגון בשבתות ובראשי חודשים, תקנו בו תפילה שלישית כנגד קורבן מוסף, ותפילה שהיא כנגד תמיד של בוקר, היא הנקראת תפילת השחר, ותפילה שכנגד תמיד של בין הארבעים, היא הנקראת תפילת מנחה, על שם זמן תפילתה שהוא בעת מנוחת השמש והשקה תורה הגדול, ותפילה שכנגד המוספין, היא נקראת תפילת המוספין. הלכה וב, וכן התקינו שיהיה אדם מתפלל תפילה אחת בלילה, והיא הנקראת תפילת ערבית, שהרי עברי תמיד של בין הארבעים, מתעקלים, נקטרים ונשרפים, והולכים כל הלילה, שנאמר, יעולה על מוקדה, למזבח, כל הלילה, עד הבוקר. כי עניין שנאמר, ערב הבוקר וצהריים, אשיחה והאמה וישמע קולי, ואין תפילת ערבית חובה, כי תפילת שחרית ומנחה, תפילת ערבית רשות. ואף על פי כן, נהגו כל ישראל בכל מקומות מושבותיהם, להתפלל ערבית וקיבלו עליהם, כתפילת חובה. ומכל מקום, בתפילת ערבית, אין השליח ציבור חוזר על תפילת 18 בכל רם, כמו שהוא חוזר בשאר התפילות, מפני שאין תפילת ערבית חובה. ולפיכך, אין לברך ברכות לבטלה, שהרי אין כאן אדם שנתחייב בה כדי להוציאו ידי חובתו, כך אומר הרמב״ם. הלכה זין, וכן תקנו תפילה אחר תפילת מנחה, סמוך לשקיעת החמה ביום התענית בלבד, כמו יום צום כיפור ושאר תעניות ציבור שגוזרים בדין על כל צרה שלא תבוא, כגון על עצירת גשמים וכדומה, כדי להוסיף תחינה ובקשה מפני התענית, וזוהי התפילה נקראת תפילת נעילה, כלומר ננעלו שערי שמיים בעד השמש ונסתרה, לפי שאין מתפללים אותה אלא סמוך לשקיעת החמה, כלומר מתחילים אותה בעוד השמש על ראשי האילנות, ולכשתיגמר, תשקע השמש. הלכה ח' נמצאו התפילות בכל יום שלוש, ערבית ושחרית ומנחה, ובשבתות ובמועדים ובראשי חודשים ארבע, שלוש של כל היום ותפילת המוספים, וביום הכיפורים חמש, ארבע אלו ותפילת נעילה. הלכה ט' תפילות אלו אין פוחתים מהן, אבל מוסיפים עליהן. אם רצה אדם להתפלל כל היום כולו, הרשות בידו. וכל אותן התפילות שיוסיף, כמו מקריב נדבות. לפיכך צריך שיחדש דבר בכל ברכה וברכה, מן האמצעיות, מעין הברכות. כגון אם היה לו חולה מבקש עליו רחמים בברכת רפאנו, כפי צחות לשונו. ואם חידש אפילו בברכה אחת, דיו. כדי להודיע שהיא נדבה ולא חובה. ושלוש ראשונות ושלוש אחרונות, לעולם אין מוסיפים בהן, ולא פוחתים מהן, ואין משנים בהן דבר. ומה שאנחנו נוהגים בעשרת ימי תשובה, להוסיף בשלוש הראשונות זוכרנו, מי כמוך אב הרחמים, ובאחרונות וכתוב ועוד, מפני שהן בקשות בצורכי רבים, אבל בצורכי יחיד, אין מוסיפים בברכות אלו. הלכה י' אין הציבור מתפללים תפילת נדבה, לפי שאין הציבור מביאים קורבן נדבה, שכל קורבנות הציבור קורבנות חובה הם. לא יתפלל אפילו יחיד מוסף שתיים, אחת חובת היום ואחת נדבה, לפי שאין מתנדבים קורבן מוסף, אלא היה בה חובה מטעם הציבור. ויש מן הגאונים מי שהורה, שאסור להתפלל תפילת נדבה בשבתות וימים טובים, לפי שאין מקריבים בהם נדבה, אלא חובת היום בלבד. וכתב הראש בתשובותיו כלל ד', צריך שיהיה אדם מכיר את עצמו זריז וזהיר, ועמיד בדעתו שיוכל לכוון בתפילתו מראש ועד סוף, אז קוראים בו נדיב לב עולות. אבל אם אין יכול לכוון יפה, קוראים בו למה לרוב זבחכם, והלוואי שיוכל לכוון יפה, בשלוש תפילות הקבועות ליום, וכן הוסכם להלכה בשולחן ערוך אורח חיים. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם מספר אהבה בהלכות תפילה וברכות כהנים, הפרק הראשון. ירצון שנזכה שיתקבלו תפילותינו ברצון וברחמים עד לתפילה העיקרית, הגאולה האמיתית והשלמה על ידי הרבי מלך המשיח, שיבוא ויגלנו תקף ומיד ממש ממש. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.